האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 188, ובו נלחם בעבדות ובסמלות וננוע בין חתרנות לצדקנות.
בחורה זקנה, כזה יהיה סופי. בתולה הספרותית ולעת בתורת בעל, סיפורים רבים במקום ילדים, ובעוד 20 שנה אולי גם מעט פרסום. שעה שיהיה, כמו אותו סופר מסכן, זקנה מכדי יכולת הנאה, בודדה מכדי קחת חלק במשהו, עצמאית מכדי היות זקוקה למישהו. ואף על פי כן, איני אנוסה להיות לא קדושה ממורמרת ואף לא חוטאת אגואיסטית. דומה שאין הדבר נורא כל כך להיות בתולה זקנה, באם רק מתרגלים לדבר, אלא... וכאן נהנחה ג'ו כמו לולו הרב לה סיכוי זה. בעיני בנות ה-25 נראה לפעמים גיל ה-30 כגיל שבו מקיץ הקץ על הכל. לאמיתו של דבר אין הוא נורא כל כך, ואפשר לבלותו באושר אם רק יש לה לעלמה משהו בקרבה שאליו תפנה בצרה. בגיל ה-25 מתחילות העלמות לדבר על סיכוייהן להישאר בתולות זקנות, אך בתוך תוכן מנוי וגמור אימן לא להגיע למצב זה לעולם. בגיל ה-30 אין נזכירות את הדבר, אלא מקבלות את גורלן כמות שהוא. ואם מיושבות הן בדעתן, מתנחמות הן בזוכרן כי לפניהן עוד 20 שנות עושר ומעס, שבהן עשויות הן ללמוד כיצד להזקין בטוב טעם. אל נטיל אגנה בנות יקרות לבתולות הזקנות, שכן יש וחבוי בקרבן רומנס טרגי ענוג מאוד. וקורבנות נעוריהן, בריאותן, שאיפותיהן ואהבתן עצמה, הופכים את פניהן הנבולות לנאות ביותר בעיני בורא עולם.
היא מבקשת אחר כך רחמים גם מהגברים, וגם
והאחיות.
כן. אל תהיו רעים, שמיים. והבתולות הזקנות.
רחמו עלינו הבתולות הזקנות.
אנחנו כבר לא, אבל אולי היינו פעם. בטח ביחס לגיל 25 או 30
אפשר לפרק את זה
האם
היינו, מתי היינו בתולות לא משנה, עזבי איילת
עזבי, שלום נועה מנהיים
שלום איילת ריאסט
אנחנו האחיות גרים, הבתולות הזקנות גרים
ובאנו לדבר על אחות על אחיות
על אחיות אנחנו אחיות שמדברות על אחיות
בדיוק
הספר שכונן את מוסד האחאות חוץ מאלה שבאו לפניו, אבל כן.
לא, וגם עבור נשים שלא היו להן אחיות כמוני, אז עד שמצאתי אותך.
תרועה, תרועה. בבקשה, היינו צריכות לפתוח כנראה עם הספר הזה. אבל חיכינו, חיכינו הרבה זמן.
עד שנבשיל.
זאת הייתה חוויה לא פשוטה. לחזור ולקרוא בו.
מאוד לא פשוטה.
אנחנו נדבר עליה יותר בפרק הבא, אבל
אולי כדאי שנדבר על מה הספר.
מה הספר?
איזה ספר?
מה, לא ניחשתן? סליחה?
אולי הן ניחשו, אבל אולי הם לא. אנחנו עומדות לזוכח על
נשים
קטנות. של לואיזה מיי אולקוט.
את אומרת אולקוט, כאילו ככה צריך להגיד את זה. וככה צריך להגיד את זה. איזה בסה ששנים קראו לה אולקוט.
עוד אחד מהדברים שלמדתי עכשיו, כשחזרתי שוב אל הטקסט.
זהו.
כן, זה היה אלקוט, תמיד היה. אבל
זה אולקוט, זה מין האי המתעתעת.
או שמה היא בכלל הייתה איי אם ברנרד.
דו טל.
שזה היה שם העת שהיא השתמשה בו.
נכון.
בחלק מהכתבים שהיא הוציאה לאור.
סיפורי בלשים ברובם.
כן. כמו ג'יי קיי רולינג, שכוננה גל חדש בספרות הנוער, גם לואיזה מיי אולקוט, שכוננה גל חדש בספרות הנוער, כתבה אחר כך ספרי בלשים בשם בדוי.
קודם היא כתבה את ספרי בלשים.
גם אחר כך.
בין לבין.
בין לבין.
סתם זה כסף, כן. וואו, איזה אישה.
איזה משפחה.
איזו משפחה, ואיזה סיפור, ובואי נצלול לתוך הדבר הזה.
בואי נשים קודם את ה... נעשה סט וסטינג, מה שנקרא. כאילו בואי נבסס את הרגע ההיסטורי שאנחנו נמצאות בו.
אנחנו קיבלנו דרישה כזו ממאזיננו.
ובצדק.
ובצדק. בואי נהיה מסודרות.
אז אני אשתדל להיות מסודרת, כי לו...
אני אגיד, 1832 עד 1888.
אכן.
כי יש בזה הכי הרבה 88 וכאלה.
וכי את יודעת שאם אני הייתי אומרת את זה, הייתי שוגה. אז לו שלנו באה לעולם ברגע שהוא רגע מאוד מכריע עבור ארצות הברית של אמריקה.
כן.
אנחנו נמצאים ברגעי לידתה של מה שנקרא ההתעוררות הגדולה השנייה. יש איזה סחף אוונגליסטי, דתי, שעובר על פני כל המדינה הצעירה יחסית הזו.
אנחנו נאמר
עוד לפני מלחמת האזרחים.
כן, וארצות הברית היא אומה שמבוססת על האנשים שברחו מאנגליה בגלל הרדיפה הדתיות, הדתית,
כן.
והגיעו אל אמריקה כדי לכונן את זהותם הרוחנית מחדש. זאת אומרת, אלה אנשים
בארצות הברית של אמריקה,
חדורי דת.
העם האמריקאי, כן. עוצבה דמותו הרוחנית.
ממש.
ומתוך ההתעוררות הגדולה השנייה הזאת, קמות ויוצאות שלוש תנועות מרכזיות, שללו אלקוט יש נגיעה לכל אחת ואחת מהן. הראשונה היא האבולישניסט,
מתנגדים
לעבדות, או המבטלי העבדות. הסופרג'יסטיות, אותן נשים שביקשו זכות הצבעה לנשים, ותנועת הטמפרנס, תנועה למיגור האלכוהוליזם.
מתינות בצריכה,
שאחר כך
אינדולג'נס
תתגלגל לכדי חוק היובש וכל ה...
שהוא הרבה יותר מאוחר.
הרבה יותר מאוחר, אבל הגרעינים שלו הם בתקופה הזו, וחשוב להדגיש גם בהקשר של מה שנדבר עליו, על אולקוט, שרוב הפעילות בתנועת הטמפרנס היו נשים באמת. הם חשבו שזה יפתור את בעיית האלימות במשפחה. הייתה הרבה מאוד אלימות שנבעה משתיינות, מעט מאוד הבנה של מה זה התמכרות ואלכוהוליזם, והם חשבו שזה יהיה כלי שיוכל לסייע להם. אז היא נולדת לתוך איזה מין עולם כזה שנמצא בתהפוכה דתית וחברתית. שתי התהפוכות האלה קשורות אלו באלו, אלו אותם אנשים.
ניו אינגלנד.
אנחנו בניו אינגלנד, אנחנו בקונקורד, וקונקורד ספציפית היא איזה מין חממה לניסיונות בהנדסה חברתית / דתית. מלא כל מיני קבוצות קטנות, כמעט כתות שצצות בכל מקום. לכל אחת יש את העקרונות שלה. כאן אסור, כאן יש מושבה שהיא כן שמקדמת פרישות, אבל היא מתירה אכילת בשר ושתיית חלב. ואילו שם יש את אלה שדוגלים, כאילו כל מקום יש לה חזקת אחרת, ובאחת מאותן קבוצות גדלה לו אלקוט.
כן.
אני אתן כל הזמן.
זה בסדר, כי אף אחד אחר לא יגיד את זה נכון. ככה זה. אבל ההורים שלה, אין דמויות.
כן.
כאילו אנחנו יודעים את זה מתוך קריאתנו בנשים קטנות.
אנחנו יודעים יותר על האם.
על האם.
מרמי שבמציאות קראו לה אביגייל.
וקראו לה אבא.
או אבא.
כן, אבא מיי. זה יפה שקראו לה אבא, לאימא.
לא חושבת שזה עובד באנגלית.
זה לא עובד באנגלית, זה עובד מאוד יפה בעברית.
אבל זה כל כך מדויק.
לגמרי.
כן, כי אבא שלה ברונסון.
וואו. הוא היה חולם, מה שנקרא. הוא היה אדם...
בעל חזון.
כנראה היה לו, באמת הייתה לו קריזמה. ושני ההורים באמת היו חדורי אידיאולוגיה דתית, ברמה בחברתית. שיכולה... זהו,
זאת אומרת,
הקשר,
זה
מעניין
דבר.
הקשר
כן.
הזה
כן.
בין התיקון החברתי לאמונה הדתית. הם הולכים לגמרי יד נכון. ביד, הם אפילו, אני חושבת שהסיפור החברתי הוא הסיפור הכל כך חזק. אימא שלה בעצם הייתה אחת מהעובדות הסוציאליות הראשונות בארצות הברית.
ממש.
מקום שבואי, רווחה לא בדיוק נחרט על דגל האומה הזו.
והוא היה מחנך מאוד לא שגרתי בשיטותיו, כשהוא היה מאוד למשל נגד עונשים גופניים, ומי שזוכרת את הסצנה בספר, שאימי מקבלת הצלפה מהמורה שלה, אז הוא היה מאוד מאוד התנגד לענישה גופנית. כשתלמיד בכיתה שלו היה עושה משהו לא בסדר, הוא היה ניגש אליו ומפגש ממנו סליחה. כי לפי תפיסתו, אם התלמיד מתנהג באופן לא הולם, זו אשמת המורה. ואם היה צורך באנישה גופנית, הוא היה מבקש את רשותו של התלמיד, ואת רשותם של כל התלמידים האחרים בכיתה. כלומר, זה כאילו הייתה מין הצבעה כזו. הוא נתן לתלמידים שלו לדבר.
והוא בכלל ניהל איתם שיחות
מדהימות, מאוד מורכבות על דת,
כן.
על אמונה, על האופן שבו הם רואים את העולם.
רק שזה הוביל למשל לידת תולין וכל מיני אלמנטים שפחות היו מקובלים לשוחח עליהם עם נערים צעירים מאוד.
נכון.
ולכן הוציאו את הורים רבים הוציאו את ילדיהם מבית הספר הניסיוני הזה, אולי גם בגלל בדיוק. שהיו בו תלמידים שחורים. שזה עוד חידוש מדהים. מדהים. ובכלל ניתן שהם עזרו לעבדים.
חלק מהמחתרת של העבדים בורחים.
כן.
הם נתנו להם לגור אצלם בבית.
זאת אומרת, האמונות, מה שהם סבלו בשביל האמונות שלהם.
הם סבלו בשביל האמונות שלהם גם בגלל שלברונסון היו כל מיני גישות מאוד נוקשות לגבי מה ראוי לעשות ומה לא. הם היו טבעונים מאוד קיצוניים. למשל, לא אכלו ירקות מסוימים כמו גזרים.
גזר?
כן, כי הם צומחים כלפי מטה אל הגהנום. אני לא...
כן, אל תשתה.
אני, אין לי מה להגיד. הוא אמר, היין שלנו הוא מים, הבשר לחם והסמים פירות. אסור היה במשפחה שלהם ואחר כך בקהילה הקטנה שנוצרה סביבה להשתמש באור, כי זה סבל לבעלי החיים. באותה מידה אסור היה להשתמש גם בדשן שמגיע מבעלי החיים. זאת אומרת, צריך היה להפרות את האדמה רק בעזרת אפר.
באחת התקופות הכי קיצוניות הם באמת גרו, כשהם באמת היו ילדות קטנות.
כן, גרו במין קומונה כזו.
סוג של קומונה שקראו לה פרוטלנד, וזו הייתה מין חווה שבה לא העבידו בעלי חיים. זאת אומרת, זה היה לא מוסרי. בדיוק. לא היה מוסרי להעביד את בעלי החיים, ולכן אפשר היה פשוט לדרוש מהנשים והילדים. במקרה הזה, הנשים והילדות. ויותר, זאת אומרת, ומה שקרה זה שהגברים עסקו במסעם הרוחני, הלכו השמיימה, והאנשים עבדו בפרך, ממש, וגם הגיעו לפת לחם, כי לא הצליחו להפיק שום דבר מהאדמה הזאת, בלי בעלי חיים, בלי, עם כל הסייגים והחוקים והמגבלות האלה.
עכשיו הם גם מגיע, זאת אומרת, בהתחלה זה היה נראה יותר ציורי ומבטיח ובאמת אוטופי, אבל כמו שאמרתי, אמר אמרסון, שהידידו של ברונסון, כשהוא בא לבקר אותם, הוא אמר, אנחנו נראה מה יקרה בחורף. עכשיו, מאחר והם לא לבשו, כמובן, אורות או פרווה, נאסר גם על משי, כותנה וסוכר, כי הם היו פרי עבודתם של עבדים. אז כל מה שהם לבשו היה פשטן, והם קפאו למוות בחורף, וזה היה הרגע שבו אבא מיי, כמו שאומרים, put her foot down.
זה מה שרציתי לומר.
הוריד את רגלה לקרקע.
זה היה כנראה רגע מאוד מכונן.
כן, ביחסיהם בכלל.
בדיוק, ביחסים של כל המשפחה, וכמובן מאוד מטלטל, היא בעצם אימא שהיא עוזבת. היא אמרה, זה לא משנה אם אתה בא או לא, אנחנו עוזבות, אני לא אתן לילדות שלי להגיע למצב הזה. ואני כאילו ממש מעריצה את הרגע הזה בחייה. זאת אומרת, יש פה איזה מודל נשי, שהיא שותפה לגמרי לאמונות, היא אדם חושב, מוביל, זאת אומרת, במובן הזה היא פמיניסטית מוקדמת, היא שמה פה איזשהו גבול שמגן באמת עליה,
ועל הבנות.
ועל הבנות, והיא מצילה אותם, את כל המשפחה, כי הוא כן בא איתן. זאת אומרת, לוקח לו אולי עוד קצת זמן, אבל...
זה סצנה גם מאוד דרמטית, זאת אומרת, הם כמעט לא יוצאים משם, יש... סופת שלגים משתוללת, מעמיסים את ארבעת הבנות על העגלה, ויוצאים משם בקור, אם היו נשארים שם עוד 48 שעות, יכול להיות שלא היו לנו יותר נשים קטנות. אז זה רגע מאוד מכונן ביחסיהם, בכלל במערך הכוחות, אני חושבת, בין האישה החזקה מאוד הזאת, והגבר המאוד
קריזמטי.
אך כושל, כלומר, הוא ניסה...
לגמרי.
הוא פרסם הרבה מאוד ספרים עם המחשבה התיאולוגית והחברתית שלו, שכשלו לחלוטין.
זה גם עניין יחסי.
הוא הסתובב בחברה
של כאילו של כל גדולי הדור.
הנרי דיוויד תורו לימד את לו אלקוט ואחיותיה המדעים. כלומר, אנחנו פשוט במין סביבת בוהמיאנים עוד עשירה.
זה אמרסון, זה הות'ורן, תורו, וודסוורת.
הנרי וודסוורת, לונגפלו.
אני פשוט, כן, רציתי לשבור את השיניים על משהו יותר טוב.
אבל גם מרגרט פולר, גם עוד פמיניסטיות מוקדמות, שגם היו בתוך הסביבה שלהם, והכתיבות, זאת אומרת, הספרים, או נקרא לזה פמפלטים, ספרי הדרכה האלה שאבא אולקוט מפרסם, הרבה פחות כריזמטיים ממנו. זאת אומרת, אין לו את המתת הזו של הניסוח של הכתיבה שביתו ללא ספק התברכה בה. אז הוא כישלון כסופר, הוא גם כישלון כמחנך, כי שוב, כל פעם הוא עושה איזה משהו דרמטי אחר ומוציאים את הילדים מבתי הספר שלו. הוא העביר את המשפחה 30 בתים או 30 דירות, 30 מקומות מגורים לאורך חייהם.
ובסוף היה צריך באמת התערבות חיצונית כדי שהם יוכלו לחיות, כי הם...
וכל הידידים האלה שציינת, כן. כולם...
תרמו.
תרמו כסף. הריאט מרטינון כן. תרמה להם כסף. זאת אומרת, הם באמת חיו על חסדם של אחרים, שאני בטוחה שזה כן. היה משהו שמאוד... הציק להם. הם כן. לא אהבו את זה, ולכן ברגע שברונסון גילה שהבת שלו יכולה להרוויח כסף...
מכתיבה. כן.
הוא מאוד עודד אותה.
עודד אותה, ואף נטען שאת נשים קטנות היא כתבה בשביל שיוציאו את הספר שלו.
שלו, כן.
כן, זאת אומרת, זה היה איזה דיל סודי עם המול.
היא לא רצתה.
לא.
לכתוב את הספר הזה.
היא לא רצתה לכתוב לנערות.
היא כתבה, כמו שזכרת לפני כן, גם ספרי בלשים, היא כתבה גם ספרות מאוד אינטלקטואלית, גבוהה, כזו שביקשה להלך באותן גדולות שאבא שלה לא הצליח אולי להלך בהן. היא כתבה על החוויות שלה כאחות במלחמת האזרחים, עם בנשים קטנות, מי שיוצא לחזית זה האבא. אז במציאות, מי שהייתה בחזית הייתה היא.
היא חלתה בטיפוס.
כמעט מתה.
ולמעשה יש אומרים שהתופעות הלוואי שנותרו בה מהטיפול במחלה, שכללו סוג של הרעלת כספית, גרמו למותה בגיל מאוד צעיר, בסופו של דבר.
כמו בית. יש לנו איזה מחלה כזאת, היא כתבה את מותה.
בית הייתה לנו, את ליזי, האחות. אבל זה אולי נדבר בהרחבה יותר בהמשך. אבל
היא כתבה על המשפחה שלה, כתבה על האחיות שלה.
מהבחינה הזאת זה מאוד נאמן. המסר הזה של נשים קטנות על ג'ו הכותבת, שכותבת בעצם ברגע שהיא כותבת את עצמה ואת האחיות שלה ואת המשפחה שלה, הקול שלה הופך להיות אותנטי יותר, אז אין ספק שיש בזה מין האמת.
כן, טקסט מאוד רפלקסיבי בסופו של דבר. אז היא באמת יוצאת לחזית, כותבת משם במין תורים כאלה שמדברים על החוויות שלה, משדה הקרב, מפגשים שלה עם פצועים, אבל גם עם הצוות, עם רופאים, עם אחיות אחרות, והיא שולחת את המאמרים האלה לאחד המגזינים שעסקו הרבה בביטול העבדות, והם זוכים ללא מעט תשומת לב. ומנגד היא ממשיכה לכתוב על חוויות אחרות שלה. היא כותבת למשל על חוויה שבה היא עבדה כמלווה לאחותו של אדם בשם ג'יימס ריצ'רדסון. האחות שלו הייתה חולה והיא התחילה לעבוד אצלם כמלווה. אבל חיזר אחריה, אפשר לומר. זאת אומרת, ממש הטריד אותה. הוא היה מקריא לה בערבים שירה רומנטית ודוחף פתקים עם כל מיני רמיזות מיניות מתחת לדלת חדר השינה שלה, וממש מחזר אחריה באופן מאוד אגרסיבי. אחרי חודשיים היא החליטה שהיא עוזבת, והוא שילם לה רק $4 על החודשיים האלה. היא מאוד התעצבנה, וכתבה... מין תיאור מוסתר ומוסווה של החוויה הזאת, במין מסע בשם איך נכנסתי לשירות, ושלחה אותה, המוציא לאור, החזיר לו אותה ברגשות כבוד, ואמר לה שאין לה שום עתיד כסופרת.
כן, זה כנראה לא הפעם היחידה, זאת אומרת, הסיטואציה הזאת שבה נפנפו אותה, היא ידעה כישלונות, וגם ביקורות מעורבות לכל הפחות של גם הטקסטים שהיא מאוד השקיעה בהם, טקסטים שהיא ככה הקדישה שנים לכתיבתם,
ובסוף מה שהיא הצליח...
כן. ומה שהיא הצליח היו דווקא באמת הדברים ש...
שהיא פחות האמינה בהם, שהיא פחות התעניינה בכתיבתם.
והיא הבינה שהם עובדים, זאת אומרת, והיא כן היה לה גם את החוש הזה, את החוש של, גם ואת הצורך, היא חייבת הייתה להתפרנס יותר מזה.
לפרנס את כל המשפחה שלה.
בדיוק, הרוח הזאת שעולה מנשים קטנות של בסוף ג'ו היא הגבר שצריך לפרנס את המשפחה, זה נאמן מאוד למציאות. כן. זה התחושה הזאת והמציאות שבה היא הרוויחה כסף כדי לממן את הנסיעה של האחות הקטנה לאירופה ולימודי הציור שלה.
שאותם היא לא יכולה לעשות בארצות הברית, כי כן. לא היו בתי ספר לציור שבהם למשל...
אפשר היה לצייר
מודל עירום.
נכון.
כן. כן. אבל... ולכן היא גם, לא רק שהיא אולצה במידה מסוימת כחלק מאותה עסקת חבילה שהזכרנו לכתוב את הספר הראשון, אלא גם אחרי שהוא מאוד הצליח, היא התבקשה לכתוב את הספר השני, שאותו היא עוד פחות רצתה לכתוב. אז היא עושה את הדבר הזה, היא עושה את ההקרבה הזו למען משפחתה ולמען אביה, שאביה היה אדם שהאמין מאוד במושג המאוד בעייתי, מתיקות של הכחשה עצמית.
וואו, את זה צריך לפרש.
כן, זה האידיאל הזה, שמאוד מפעפע גם בספר, של איזושהי מין התעלות מתוך סגפנות.
כן.
שאם אנחנו נמנע מעצמנו, נוותר, נוותר, נוותר על כל דבר ש... זאת אומרת, קודם כל נבין מה אנחנו רוצות באמת. ואז נקריב את זה. נמנע מזה. לא נעשה את זה.
זה מאוד פוליאני. כאילו, פוליאנה זה אולי קצת וריאציה על זה, אבל כן, זה רוח התקופה. זה סוג של דתיות שאני חושבת יתקבל יפה מאוד גם כאן.
יש סיבה לזה שספר יתקבל מאוד יפה גם כאן.
כן.
אבל אנחנו עוד נרחיב על זה.
זהו, אנחנו נרחיב את זה בהקשר לספר, אבל זה בהחלט נמצא שם. אני חושבת שיש משהו מעניין בדבר הזה, שגם של אי ההצלחה הכלכלית, זאת אומרת, דווקא בהקשר הקלוויניסטי, לא שהם היו קלוויניסטים בהכרח, אבל כאילו זה...
הם היו טרנסנדנטליים.
טרנסנדנטליים.
אני חייבת להצליח. טרנסנדנטליים.
כן.
עשיתי את זה. הראית לי את הדרך.
השמיניות, עלית מדרגה עכשיו.
כן. שזה איזשהו זרם באמת מאוד רוחני, אקצנטרי, במובן ממש פיזי, כן, זה לא בסנטר של התפיסה הרוחנית הנוצרית, אז ההצלחה הכלכלית מעולם, וזה גם מאוד נוכח בספר, היא לא היעד, היא אפילו לא משהו שיש לשאוף אליו, זאת אומרת, למרמי בספר יש הרבה מאוד ביקורת על נגיד סלי חברתה העשירה של מג, והיא רואה באושר משהו שמסיח את הדעת מעבודה טובה ואמיתית לתהילת האל.
אבל מצד שני כל הזמן יש...
משהו מאוד נזירי.
החסך מורגש, והוא לא מועלם, והוא לא מושתק בספר, הוא כאילו... דווקא זה כמובן הופך את זה ליותר מורכב ויותר חזק, שברגע שזה כל הזמן נוכח, והוויתור כל הזמן נוכח, כל הזמן מנסים להראות לנו מה חזק יותר, מה חשוב יותר, מה משמעותי יותר בחיים שלנו.
אם זה לא חשוב, אז הוויתור על זה הוא חסר משמעות. כלומר, זה חייב להיות, בגלל זה אמרתי, קודם אנחנו מזהים את הצרכים והרצונות העמוקים ביותר שלנו, ואותם אנחנו מעלים לעולה, אותם אנחנו מקריבים, כמו ג'ו, את עטרת שערה, הפאר היחיד שלה, שאותו היא גוזזת.
יופייך
היחיד. אותו היא גוזזת כדי שיהיה לאמא שלה עוד... אז זה לא הכסף שהיא הייתה זקוקה לו, כלומר, היא כבר קיבלה את הכסף שהייתה צריכה מהדודה מארץ', ועכשיו ג'ו מביאה לה עוד 25 דולרים שהם בגדר מותרות, אבל היא עושה, היא מקריבה את הקורבן הגדול הזה של השיער שלה, ואנחנו גם יודעים, אנחנו צריכות חייבות לדעת שהיא מתאבלת על כך, כי אחרת, שוב, לקורבן אין משמעות. זאת מתיקות ההכחשה העצמית הזו שאותה הוא מחדיר בילדיו.
זה רגע נורא יפה, שמג רואה שג'ו בוכה בלילה, והיא אומרת, מה זה? זה אבא? את בוכה על אבא? כי אבא שלה היה פצוע, ואימא שלה נוסעת בדחיפות.
היא אומרת, לא כרגע.
היא אומרת, לא כרגע. עכשיו אני בוכה על השיער.
כן. שערי החביב.
זה באמת רגע מושלם.
אכן.
וזה מעניין, כי באמת אין פה הצלחה. זאת אומרת, האל לא מטה את חסדו על חסידיו הכה אדוקים בדמות כסף. הוא אמור להטות להם חסדים אחרים.
לא הגמול.
אבל בואי, גם זה לא בדיוק קורה. יש שם טרגדיות מכאן ועד בכלל. בת בספר היא ליזי, אליזבת, היא ליזי במציאות, שגם ממש בסיפור דומה של עזרה למשפחה ענייה וחולה, היא נדבקת בשנית, בסקרלטינה, ואז מפתחת כפועל יוצא מחלת לב, ומתה ממנה בגיל מאוד צעיר, בשנות ה-20 המוקדמות שלה, בדיוק, באמת, באותו אופן שבת הולכת לעולמה.
אבל?
אבל.
יש מקום אחד, אנחנו, מה זה מקום?
רגע, אבל תני שנייה לשטוח את כל המיטות.
מה, את כל האחיות? את כל המיטות את רוצה?
כן, מה לעשות?
אוקיי, טוב, אז אני אתעזר בסבלנות.
גם האחות הגדולה, אנה.
אנה.
בעצם בעלה בספר ג'ון ברוק. גם הולך לעולמו בגיל צעיר, וג'ו...
מגדלת.
לו.
לו.
בעצם מגדלת את האחיינים, ואחותה הקטנה מתה בלידה, אני חושבת, או שהתינוקת ממש כן. קטנה, והיא בעצם מאמצת אותה גם. זאת אומרת, יש פה באמת טרגדיות, וגם לואיזה עצמה מתה בגיל מאוד צעיר, יומיים או שלושה אחרי המוות של אבא, אבא שלה. זאת אומרת, והוא עוד אומר לה, בגסיסתו, אולי תצטרפי אליי.
ואכן, כך היא עושה.
והיא עושה זאת, היא כבר לא יודעת שהוא מת, טובה. אגב, היא בקומה בימים האחרונים שהוא כבר מת. הם קבורים בסליפי הולו.
אהה. כן, וואו. כאילו זה לא מספיק כן. מקליפ. כן. כן, זה מקור אמיתי.
כן.
וממש אנשים קבורים שם.
וואו, כן, אוקיי. אז זה,
זה האתגר אלן פה, מה שנקרא, קפץ נתנו... לבקר. החלק הספוקי של ניו אינגלנד.
לגמרי.
או לבקר.
ואם נחזור רגע להבדל המהותי, אז ההבדל העצום הוא שהיא, לעומת ג'ו,
נשארה, כן, נשארה בתולה זקנה.
ולכן פתחנו עם הבתולות הזקנות. עם רחמכם, רחמו אנשים טובים על הבתולות הזקנות.
אני לא חושבת שהיא הרגישה שצריך לרחם עליה. זאת אומרת, היא הייתה אישה מאוד מאוד פעילה. מלבד כתיבתה, היא גם הייתה פעילה חברתית, היא הייתה סופרג'יסטית, היא פעלה נגד העבדות, ובתנועת הטמפרנס, כמו שהזכרנו לפני כן, היא הייתה האישה הראשונה שנרשמה להצביע בקונקורד. השנה 1870, מסצ'וסטס מעניקה לנשים זכות הצבעה בבחירות המקומיות, כי אלה הבחירות, כמו שאנחנו יודעות, שבהן נושאים של חינוך וגידול ילדים, הם הנושאים המרכזיים. ולכן לנשים מותר להצביע בהם, לנשים לבנות בלבד, יש להזכיר. וב-1880, אולקוט ועוד 19 נשים נוספות מצביעות בישיבה של מועצת העיר, ובמכתב שהיא כותבת על כך אחר כך, לאיזה כתב עת שמפרסם את החוויה שלה, היא אומרת, אף פצצה לא נפלה על ראשנו החצוף, ואף רעידת אדמה לא זעזעה את העיירה. הכל עבר בשלום. אז אני חושבת שהיא הייתה אדם מאוד מוגשם, לא רק בסטנדרטים של תקופתה, שיכול להיות שראו אותה כאדם לא מוגשם, כי היא לא הייתה נשואה ולא הביאה ילדים לעולם, אבל היא כן הייתה אדם פעיל מאוד לטובתם של אחרים תמיד, הלכה בעקבות נטיות ליבה והמטרות שלה עד הסוף. אני חושב שזה כן. עד היום לא דבר מאוד
לא,
שכיח.
לא, ואני, האמת שזה ממש ככה על קצה המזלג, היא גם סבלה כל הזמן מכאבים, והייתה במצב גופני מאוד לא טוב, מאז הסיפור של השירות הצבאי כאחות, והיא כל הזמן נעה בתקופות של תשישות פיזית עם זאת היא עשתה את כל הדברים המטורפים האלה, כולל לגדל את כל הילדים, שהיא בעצם אימצה את כל האחיינים והאחייניות שלה.
ולפרנס את המשפחה.
ולפרנס את המשפחה כולה. ולכל הזמן לשלם את החובות שהיו להורים. היא אדם די מדהים, באמת. אישה די מדהימה. ואנחנו נמשיך לדבר עליה.
או שמה.
ואנחנו נמשיך לדבר עליה.
אנחנו נמשיך לדבר עליה.
ועל הספר נשים קטנות גם בפרק הבא. נגיד תודה לעמית קלטר, ואנחנו ניפגש כאן, נועה מנהיים.
בדיוק כאן, איילת ריאסט.
באחיות גרים.
או בשלל יסומני הסקטים.
נכון, בגלי צהל. להתראות עד הפרק הבא. ביי ביי.